יום שני, פרשת באר, 23 ימים לא אמר. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים של הרב גרנר בצל דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק שליטה. הוא מסביר איך דווקא בימי הכנה לקראת מתן תורה, אנחנו חוזרים למה שהיה אז. מה שהיה אז ביציאת מצרים, שם עזבו את מקור החטא, נעשינו לכלים המוכנים לקבל את התורה. השיגורים של הטילים בימים האחרונים, בספר הרב גרוסמן, החזירו אותו לימי עופרת יצוקה, בימים אלו לפני עשור בדיוק. מודעות ענק ניתלו בלב תל אביב רבתי, ארגון ראש יהודי שפועל בעיר, קרא לשבת התחזקות, בסמינריה הזאת בראשותי. והייתה שבת בלתי נשכחת, יהודים מכל הסוגים באו להתחמם, בלב הזוהמה של עיר החולין. עם כניסת השבת הוא מספר, שירת החודוידי, הופיעו שני אנשים בטח בית הכנסת, המראה שלהם היה שונה משאר האנשים. הם באו בלי כיפות לראשיהם, מינימום שהתחשבות עליהם בקדושת בית הכנסת, ככה תמו חלק מהמתפעלים. אבל אני אומר הרב גרוסמן, ניסיתי את הקירות, רצתי אליהם, קיבלתי אותם לשבת, הגשתי להם כיפות, הם אמרו, לא, זו טעות. הם ביקשו לצאת. ממש התחננתי בפניהם, אם כבר הגעתם, כנראה שכן רציתם לעבוד, שערו איתנו. הוא אומר, התשובה שלהם הפתיעה אותי. הם אמרו, ראינו הודעות שהסופר דוד גרוסמן ירצה הרצאה, אז באנו לשמוע אותו, אבל כנראה שחלטות זה לא כאן, גם לי קוראים דוד גרוסמן, אמרתי להם. גם אני סופר מעולל, כותב ספר בימים האלו. איזה ספר? אז הם שאלו במבוכה, אחרי שהם הביאו את הטעות המצערת. כל יהודי כותב בכל רגע את הספר התורה האישי שלא אמרתי להם. כמו שכתוב, וכל מעשיך בספר נכתבים. טוב, הם התרצו כבר להישאר, המשיכו בתפילה. המשכנו בתפילה מצפה הרב גרוסמן. השתלבו בריקודים, אחרי זה הקשיבו פעורי פה לדרשות שניסו שם. אחרי התפילה ביקשתי להם שהתלבו אלינו לשפת הים, שם הקימו במה מולתרת עם שולחן שבת. המונים כבר נכחו במקום, גם השניים תפסו את הכיסאות שלהם. קרוב לבמה, עוקבים בחשש אחרי ההתרחשות. אחרי הקידוש, הוא אומר, הרב גרוסמן, דיברתי דברים קצרים, חזרתי על המוטיב אותו אני חי מיום ולדי, שראיתי אצל אבא זצ"ל ראש הישיבה, שאין דבר אבוד בעולם, אין נשמה אבודה בעולם. כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל, בן של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שמחבב אותו כאהבת אב לבנו. וכל הזמן הסתכלתי על שני האורחים הבלתי קרואים, שהם לעומת האורחים האחרים, באו לפגוש את הסופר דוד גרוסמן, ורק בטעות נקלעו לטיש חסידי על שפת ימה של תל אביב. הפרשה שלנו, שקראנו, פרשה סמוי, פותחת בפסוק, ואומר השם אל מוישה, אמור אל הכהנים בני אהרן, ואומרת עליהם לנפש לא איתם בעמוס. רש"י במקום מדייק את הכפילות, אמור ואמרת. הוא מסביר שהכוונה להזהיר גדולים על הקטנים. הרבי מלובביץ' זצ"ל, המדייק שהציווי הזה של להזהיר גדולים על הקטנים, יש בתורה רק שלושה פעמים. באיסור אכילת שקוצים, איסור אכילת שתי אדם, ואיסור תומס קויאנים. למה דווקא בשלושת עניינים האלה? אז הוא מסביר, כי כשעוסקים בחינוך, יש שלושה דברים שיכולים להביא לידי רפואה. כשאדם ירד ברמת המוסריות, גם מדברים שנפשו של אדם קצה בהם. כשאדם מתרגל לחטא, וכשהמצווה היא מצווה על-שכלית ובלתי הגיונית. אז כנגד שלושה הדברים האלו, באו חז"ל וציוו אותנו להזהיר גדולים על קטנים ביסודות האלו. שהמאפיין של איסור אכילת שקצים זה שזה דבר שנפשו של אדם קצה בו. המאפיין של איסור אכילת הוא גם שבני ישראל היו רגילים, בני ישראל כתוב במצרים היו רגילים ושטופים באכילתו, והמאפיין של איסור תומת כהנים הוא שזה דבר אל תשלי. אז מפה אמר הרב גרוסמן, למדנו שלושה כללים בחינוך. אדם לא לחשוב, כיוון שהוא פגש בהתנהגות גסה ושפלה ביותר, הרי שאין לו תקנה. כמה שאלון להזהיר גדולים על הקטנים. אם הוא ימשיך ויחשוב, שיש כבר התרגל לשד ושקע בו, אי אפשר להוציא אותו. על זה בא הפסוק להזהיר גדולים גם מאיסור שתי אדם. ואם הוא יחשוב שרק בדברים מובנים אפשר לשכנע אדם את תורה מצוות, מה שאין כן, דברים שלא נתנים פרשנות ולשכל, בשביל זה באה התורה, היא מלמדת אותנו את פרשת תומת הכהנים. בחינוך אסור להרים ידיים, קרא הרב גרוסמן בקול. אין נפש עבודה. הפסוק אומר לי, בלתי דח, ממנו נדח. אנחנו הולכים בדרכם של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מרחם על כל יחד גרפית? כך גם אנו צובים לאהוב כל איש מישראל, כמו בן יחיד שלנו. לחבב אותו, לקרב אותו ולהכניסו תחת כנפי השינה. הרבה אחרי חצות הלילה, הגיע רוח קלה מכיוון ים תל אביב. אני יושב עם ישראל זעירה, מספר אוגוסמן, מי שעומד בראש הארגון היקר הזה שעושה נפשות להשם. מתעמקים בדברי אורח חיים בפרשה, פתאום מתיישבים מצדנו שני האורחים הבלתי קוראים, כבוד הרב, שואלים. ונהי לי ביטחון שגם מי שכבר שקע בחץ שלו כל כך הרבה שנים נמצא את הדרך חזרה. אמרתי להם, אתם מאמינים במשיח? בוודאי, הם אמרו בכל אחד. אתם מאמינים בציאת מצרים? בוודאי. אמר להם, הרב גוסמן, אתם יודעים איך בני ישראל היו שקועים במתת שערי תומה במצרים, שהייתה הגלות העמוקה של כל הגלויות. והם היו שם כל כך הרבה שנים, 210 שנים, ובכל זאת, ברגע אחד נגלה להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוציאו אותם מעבדות לחירות, מיגון לשמחה. במצרים למתן תורה, אז לא תאמינו שברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול למשות עוד נשמה ועלות על דרך המלך? דווקא באים האלו, שלמי ספירת העומר, הכנה לקראת מתן תורה, חוזרים למה שהיה אז ביציאת מצרים. שם עזבנו את מקור החטא, כי זו מהות התשובה והתיקון, לחסור מן הרע ולעזור את החטא. וברגע שעזבו, הם נעשו כלים מוכנים לקבל את התורה, שמאירה את חיינו עד עצם היום הזה. בואו יהודים, בואו תצטרפו ותכתבו פרק נוסף בספר של דוד גרוסמן, והם באו. ואנחנו ממשיכים המדור הנפלא על דף ועלה, יש פה דברים נפלאים מהדרכי החיזוק. במסילת ישרים, בסוף הספר כתוב, כבר יכול להיות חסיד גמור, איש שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה, כמו מי אשר לא יפסוק מפיו הלימוד. היינו אומר שגם מי שעוסק במלאכה פשוטה מאוד, יכול לזכות ולהקל למדרגות שאין אשר. ידע שבתל אביב אסד סנדלר בעל מדרי, רגמשי הקבורה ביקוף דצל, שם נותן ברכות, ברכות שלא מתקיימות. אנשים גדולים באו לבקש ברכות, ברכות התקיימו. ואני ראיתי מפני שעה בעל מדרגת באמונה, עם הנהגה של אמונה. שבי זה השם נגד תומת, כל ההנהגה עם אמונה, שהכל בידי שמיים, והרגישה של כל מה שאני חי כל רגע, זה בידי שמיים. אמנם קשה מאוד להרגיש את זה, אבל כנראה שהוא היה יכול לחיות עם האמונה כל רגע, עם שם עבודה להשם, אפילו בלב. לא צריך דווקא בדיבור. שם עבודה להשם, על החזק שהוא עושה איתו זה גם בלב, ובזה הוא קיבל זכויות עצומות כאלה. הוא עושה את העבודה שלו באמונה, תוך אהבת חסד. כמו שהוא אומר, בדרך החיזוק הוא כותב שהוא שמע מבעלי מוסר פעם, שכשהוא עושה נעליים, הוא רוצה שהשני ייהנה. כלומר, שיש סנדלר שתופר מנעלי מתוך אהבת חסד. זה לעתים אם זה לא טוב, שיהיו לו נעליים מתוקנות, אפילו שהוא עושה בזה לפרנסתו, מכל מקום הוא שמח יותר בחסד של זה. והפרנסה לא בשבילו עיקר על החסד, הוא מחשיב יותר את החסד שהוא עושה. מה יש לי שואל עם המשגיח, פרט לוינשטיין? היה פעם בבית חולים, תל השומר, היה שמח שטיפל בו. הגיע חפש את היד שלו ואמר לו, תדע לך, שאתה עושה כל היום טובות לאנשים, אתה עשו כל הזמן בחסד מעשים טובים. אמנם זה היה פרנסה שלך. אבל אתה צריך לזכור, בעיקר את החסד שבזה, לחשוב על אהבת חסד ולשמח בזה, ואם תזכור את זה, תזכה בהרבה זכויות. הוא מספר פה בעל המאמר, כשהוא עשה פעם נהג מונית, סיפר לו את הדברים האלה, אז אמרתי לו שגם אתה משרת את הציבור ועושה טובות כל היום. אז הוא אמר שלא עלה בדעתו לחשוב על זה. אדם צריך לשים לב, לשמר מה עושים אותו יום שהוא עושה. ורבותיי, גם אנחנו, כל אחד, בעל משפחה, עסוק בצורכי המשפחה. אבל הוא עושה חסד עם בני המשפחה. תוך אהבת הבריאות, צריך לשמח בזה. אמנם כך זה הטבע של אדם לעזור למשפחה, אבל סוף סוף, זה טבע טוב של אהבת הבריאות. צריך לשמוח בזה שהוא עושה במעשים טובים. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. נל גולצן תרבור מן קרלינשטיין זצל. אבא שלי אומר, סיפר גבלתי כמייסה, שאבא הירה שלו, גר שם לזיהודי הרי שמיים, בעל אמצעים, היה לו חנות כל בו. מכשירי תפירה, מכשירי תפירה, כתיבה, בגדים. יום אחד נכנס אחרי את היהודי ביקש ממנו הלוואה, הלוואה גדולה, 5,000 רובל. אמר לו, תביא לי ערבים. אמר לו הלווה, תביא לי ערבים, כי אני לא מכיר אותך. אז אמר לו, כמו שאתה לא מכיר אותי, גם אחרים בעיר לא מכירים אותי. אני אדם נאמן, אבל אין לי דרך להוכיח לך, אין לי מי שיחתום לי על ערבות. אז אמר לו, מה אני יכול לעשות? אמר לו, מה אני יכול לעשות? אני זקוק מאוד להלוואה. הוא הוסיף, כך אמר בכאב, ואחרי מחשבה הוא הוסיף שעד בית חנות המספיק הרב יחידי, אמר כן, אם הוא ידוע בעל יכולת. יצא היהודי מהחנות וחזר משטר חתום, שכתוב עליו, מלווה השם חוינן דל. נו, האם הוא הרב ידוע? יש לו יכולת? טוב, בעל בית היה נבוך, תרוץ לספקות, מחשבות, מה אני אעשה עכשיו? יכול או לא? אמר לו, לא, אני לא שמח לקדוש ברוך הוא, מצד שני. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הרב, הוא אומר. אמר לו, אתה יודע מה, תחכה לי, אני אחשוב, אני אצייץ עם אשתי, מה שתגיד אני אעשה. יצא הביתה, הלך לאשתו, סיפר את כל הסיפור, ולא תספק, אמר כן, אמר לא, מה שתגידי לי, אני אעשה, ושלום על ישראל. אמרה לו, לכזה הרב אין אפשרות לסרב, תצא, טוב, חוזר, נתן את הסכום. 3 חודשים, הלב דופק, הוא הרי יכול להיעלם. נו, זה נעשה להשיב. בדיוק ביום הפיראון, בלבית לבעיר, נסע למסחר, שתו עמדה בעסק, נכנס גוי שחור, מה שרוצה לקנות בד לבגד, הציג על עובדים, התחיל להתווכח, לא נראה לי, לא טוב. אין לכם דוגמה נוספת? יש שם משהו למעלה, אבל כבר עשה מעמודה, לא באופנה. אמרה בעלת החנות, בכל זאת תביא מלמעלה. טוב, היא הולכת. ככה צלים, סולם, מטפסת, נביאה, מניחה, טוב, גוי לא נמצא, טוב, לא נראה, בוא עכשיו תרם השאלה. אז היא מסתכלת ואומרה, אוי ואי, הוא שכח פה את ארנק, עכשיו כבר יהיה בלגן. הגיד שהיה בארנק 1,000,000 רובל, וגנבו אותו. היא החלה לרוץ ובעלה לחפש את הגוי, שפסה ברחוב הראשי, שראית רוצה סימינה ושמאלה, לא מצא. רצה בעלה, כולם שפו, שמות הסיפור, חמו עליה. עזרו לה לחפש אותו בסמטאות, אבל היה נראה שהאדמה בלה אותו. בקושי הגיע הביתה, תוך צער, המצינה לבעלה שיחזור, ואז סיפרה לו, אמר לה, תקשיב, קודם כל נפתח נראה כמה יש, אולי באמת יש 1,000,000. נראה מה קורה. אז היא מתחילה לצעוק, לא, רק זה לא. ככה עוד בכלל אמר שאתה פתחנו, לא יודעים כלום. הרי אם פתחנו, ודאי לקחנו. אבל הוא אמר לו, בוא נפתח. והוא פותח, ויראה שם 5,000 רול, בדיוק הסכום. שילבה לאותו יהודי, טוב, מהר לבית הרב לשאול אותו, הרב האיש קדוש, הוא אמר לו, אין כל ספק שהגוי, הגוי הגיע ליום נובי, יש בו אחרי הערב, הוא נשלח להחזיר את כל ספר הלוואה, אלא בגלל שההחלטה לתת לא הייתה שלך בעצמך, כי אם של אשתך, אז היא זכתה לראות אותו, כליום נובי. חצר חיים, הגיע אלוהי בעצמו, רוצה להחזיר את הכסף. אמר לו, אלוהי ופעם, עמל ופעמיים, אני לא לוקח, הערב שלך כבר להחזיר את החול. אנחנו משכים פרשת השבוע, וחי אחי חוימו. בכל ברמה התפרסם, שבערב שוב של פסח הגיע לערב זילברשטיין שליטה, שאלה דחופה, מרב שמחיים אחד בקהילות החרדיות. כיוון שהשאלה הייתה דחופה, זה הרב כינס. רבי יצחק זילברשטיין, אחרי ותיקין, כמה מחשבי התלמיד חכום להתייעץ את הנך לפסוק. דבר היה באדם שלצורך היה נקרא לו ראובן, הוציא שם רע על בעלה של חמוד פלונית, נקרא לו שמעון. שם רע כלל בתוכו הפרחת שמועות ששמעון גזלה, נוכל ועוד ועוד, אסור לקנות אצלו. שמעון כמובן הכחיש את כל השמועות בתוקף, אבל ראובן המשיך בהוצאת שם רע, הזיק לו מאוד הפרנסה. שהרבן שמעון מחליט לגבות את חובו. שושה רובן חלתה מחלה קשה, היא הבינה שהמחלה באה כתוצאה ממעליו של בעלה. היא טבעה ממנו לפייס אותו, דבר לחנות, אחרת היא תתגרש ממנו. גם רובן עצמו הבין שהמכה שבאה עליו על המשפחה זה בגלל מה שעשה לשמעון. הוא הגיע להתפייס עם שמעון, טוב, שכצפוי מראש, הוא אמר שהוא לא מוכן, לא מסוגל, לא אוכל לו, וכו' וכו'. רובן פנה אל אבא של שמעון, הוא בקש לנו, שנסה להשפיע לבן שלו, גם זה לא עזור. שמעון חזר ואמר שהפשעים שנעשו נגדו כל כך קשים, שהוא לא מסוגל למחול. טוב, בסופו של דבר הוא התרצה, התרצה קצת, ואמר שהוא יפצה אותו בסכום נכבד על הנזק, עוגמת נפש שעשה לו, הוא יהיה מוכן למחול. טוב, עכשיו הגיעה השאלה לרבי יצחק זילברשטיין, כמה סכום צריך? טוב, אז אחרי התפילה הרב ניגש לרב הכהן רבי יצחק קובלר, שמכהן כדיין בבית הדין המיוחד של כל גזדופת, התייעץ איתו. הרב בשלב מסוים התקבצו תמיד לחכמים ודנו בעניין. וההחלטה של הרבי יצחק זילברשטיין הייתה שסכום הפיצוי יהיה בגובה 10,000 ועוד 8, כן, שקל. עוד 8,000 שקל בגין עוגמת הנפש המרובה שנגרמה לראובן. והוא הסביר שכיוון שהנזק נגרם לאורך שנתיים, אז הפיצוי צריך להיות בסכום משוערך של חודש. כיוון שמדובר בעיר שהטובים שלה לא נחשבים אנשים עמידים, ועוד הרבה פחות מזה. ואלה המשכורת שלהם לא מגיעה, הרי שהמשכורת שלהם מגיעה בערך ל-10,000. גם יתר תמיד החכמים והגרי קובלר הסכימו שמדובר בסכום הגיוניים. אז זה עם אלה הייתה התשובה שהוא שלח לרב של הקהילה. מה היה הסוף? פסק הדין הגיע לשמעון בעל החנות, אבל כשראובן הגיע אליו 18,000 שקל לשלם את הקנס שהוא שט עליו, אז שמעון אמר שהוא מוכר על הכל והוא לא רוצה לקבל אפילו אגורה אחת. גם כשאמרו לו שיש כאן עסק עם אישה חולה שמאיימת להתגרש, אמר שמעון, כל הכוונה שלו הייתה לא לקבל את כסף הפיצויים, אלא שהדברים יובאו לדין תוירה. וראובן ידע שיש דין ויש דיין, אבל מעולם לא התכוונתי לגבות ממנו כסף. כל מי שניסה אותו לטעות את הפיצויים לא הצליח, וככה התפייסו השניים, ועשו שלום ביניהם. ואנחנו ממשיכים, כל העם פרסם בכל גילון השגחה פרוטיס, דברים נפלאים. אחד נספר שלפני 50 שנה, בתקופת בין הזמנים, הגיע לבית שבלונדון. זאת אומרת, הסיפור יפה שהספרנו אתמול, אז לא נחזור עליו. אנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל. בעינם שיח של פסח התפרסם על אחד מחסידי הרב הקודש מסקבר זצ"ל, שהיה גר במקום רחוק מרבו, ומסביב לבית גרו הרבה גויים, ותמיד היה מתעונן לפני רבו שהוא לא יכול לסבול את הגויים, שזה זר מרוחק להנהגה שלו. הוא מפחד על הילדים, איך יכולו לגדול, תלמידי חכמים, הרי מושלמים כשהם עדים, לזילות של הגויים שגרים במרחק קרוב יותר לבית. הוא שלח לשאול את הרבי שוב ושוב, אם לא עדיף שיעבור לסביבה היהודית יותר. וכל הזמן הרבי היה עונה לו בקצרה, יהיה טוב. טוב, לעבור תקופה קצרה, פסקו לפתע השאלות של אותו חסיד. יום אחד שאל הרבי את הגבאי, מה קורה עם חסיד פלוני? שכבר הרבה זמן לא נשמע ממנו כלום בעניין מקום הגורים והחששות מהגויים. הוא ביקש מהגבאי שיתקשר לחסיד וישאל אותו על זה. הגבאי התקשר מיד, שאל בשם הרבי, מה קורה? החסיד מנע שברבות הימים הוא התרגל למקום הגורים בין הגויים, והמצב כבר לא כל כך גרוע כמו שהוא חשב, הכל בסדר. כששמע הרבי את התשובה של החסיד, אז אמר לגבאי שהתקשר מיד לאותו חסיד, ויצווה אותו לאלתר לעזוב את מקום הגוריו ולעבור למקום סביבה יהודית. היהודי קיבל את הטלפון שתם מאוד לנוכח העובדה, שהרי הרבה זמן שהוא משתוקק לעבור לסביבה יהודית, והרבי לא אמר לו לעבור, ועכשיו, כשהוא התרגל למצב שלו, הוא כבר לא מרגיש למה שקורה, בדיוק אז, הרבי אומר לו לעבור. אז הוא מאוד הציק לו, הוא החליט לנסוע לרבי לשטוח בפניו את השאלה. ומחשוב עליה, מה יעשה? נסע עליו, שאל אותו, מקור מייקוסובר, ובסוף מייקוסובר. ואז בהתחלה הרבי לא רצה להגיד לו, אחרי שהוא שמע, אבל אחרי זה הוא הסביר לו, יני סנס, כל זמן שראיתי שהמקום מגורים שלך לא נוח לך, וזה שאתה נמצא עם הגויים סביבותך, לא נותן לך מנוח, הם תורדים את המחשבה, מה יהיה מחילוך הילדים, אז לא ראיתי שום צורך שאתה אגיד לך לעבור דרה, כי ידעתי נאמנה שכל עוד שאתה לא יכול לסבול את הגויים, סימן מובהק של טהרה, ולא הצורך. אולי הצורך בעול שתעבור משם. אבל כשאתה כבר התרגלת, כשאתה מזמר זמירות אחרות, ואתה אומר שזה לא כל כך גרוע, שוב, זה כבר סימן שאתה סובל את הגויים, ואתה מתחיל להיות מושפע מהם. וזה אסור שיהיה בתכלית האיסור, ולזה אני לא מסכים. לכן אסור להחיש אפילו לרגע. ולכן הורדתי לך שתעבור לאלתר, לסביבה יהודית, ששם תוכל לחנך את הילדים בדרך התורה בעיר. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות, סגולה של מיוחדת של יום ח' באייר, כשהוא חל ביום שני לשבוע. אז כתב המקובל הגדול, הרב מני זצ"ל, ודע לך, שאם אירע חודש אייר או אלול או טבת, אחד מהשלוש האלו, שיום ח' שמיני בחודש, ויום ב' בשבוע, אותו יום ב' דווקא הוא קדוש ונאור, ואדיר ונאור במאוד מאוד, צריך נוג וגושה יתרה, על אחת כמה וכמה, ומה גם בלימוד. ולמה אומר, כי יום זה יכול למשוך עליו להשפיע נשמה עולמית, כי קדוש הוא. ומה גם להיודע להפשיט הנשמה ולדבר עמה. יום זה מוכן לעשותו בנקל. כל שכן שלא יעשינו דרך פעמיו ביום הנזכר, וחיילי עמוד תימד בהמוננו בדוק ומנושא ושומר פתאים השם. פילי פלואים. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. שאלה, חן תיבצק לחלות בכמות של 3 קילו בשביל להפריש חלה בברכה. אחרי ההכנה של הבצק שמתי לב, אומרת האישה, שאני צריכה רק קצת חלות לשבת הקרובה, מספיק לי להפות קילו אחד. ואם אני אפה את כל הכמות, אין לי מה לעשות עם כל כך הרבה חלות, אז אני רוצה להפות רק קילו, שער הבצק להקפיא. היא שואלת, האם היא יכולה להפריש חלה בברכה? אז התשובה היא, שמי שעושה בצק, שיש בו שיעור חלה, על דעת לחלק אותו לחלקים קטנים, פתור. לחלקו הראשוני והפוסק, כמה מדובר שמחלק את זה לכמה אנשים, ושגם אחד דם אחד שמחלק את זה לעצמו לחלקים, שמטרותם שונה, פתור. ולפי זה, מי שאופה חלק מהמצג וחלק מצפיא, ולפות בזמן אחר, אז תפריש חלה מספק בלי ברכה. אבל בנדון השאלה, כיוון שבשעת הלישה לא הייתה דעת לחלק, רק אחרי שהיא התחייבה ועיסה, אז היא החליטה לחלק, שמה היא כבר כן חייבת בחלה בברכה, כמבואר בשל חנוך, וירדה את סימן שנקבור וסעיף ד'. ואנחנו משכים לפעמים בהלוכה, באילו אופנים סולם שמוצא במחיצה שבין שתי חצרות נחשב כפתח. על כך בלא נושאים העניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו תנאי הדפעים בהלוכה, שתי חצרות שמחיצה מפרידה ביניהם, ובאחת מהן יוצא מהמחיצה זיז, ששטחו הרבה על הרבה תפוחים, והוא מוקם בטווח של פחות מעשור תפוחים מהקרקע. ובטווח של פחות מעשור תפוחים מראש המחיצה, דהיינו, שפני הזיז העליונים נמצאים בטווחים אלו, והעמידו סולם מהקרקע לזיז, שאותו זיז, ראשון, סליחה, שאותו סולם ראשון נשען על הזיז. והמרחק שבין שליבתו התחתונה לקרקע, או בין שליבה לשליבה, הוא פחות משלושה תפוחים. רשאים דיירי החצר הזאת להשתמש בראש המחיצה כחלק מהחצר, דהיינו שעירוב החצרות שעשו בחצרם, עתיר להם להעביר חבצים מהבית לראש המחיצה ולהפך, ואילו לדיירי החצר השנייה, אין עירוב החצרות שעשו בחצר, מתיר את זה. אם המחיצה שמפרידה בין החצרות גבוהה, כאשר לא מספיק בזיז אחד כדי לעמוד בטווחים הנדרשים, אפשר להוציא זיז אחד בטווח של פחות מעשרה טפחים מהקרקע ולהמשיך, סליחה, ולהעמיד סולם מהקרקע אליו, ואז להוציא מעליו זיז נוסף בטווח של פחות מעשרה טפחים מהזיז התחתון. דהיינו, שכני הזיז העליון יהיו בתוך הטווח הזה, ואז להעמיד סולם מהזיז התחתון לעליון. ואז אם הוא יזיז, אם הזיז העליון נמצא בטווח של פחות מעשרה טפחים מראש המחיצה, יהיה מותר לדיירי החצר, להעביר חבצים מהבית לראש המחיצה, ולהפך. צריך להוציא את הזיז העליון בקו ישר מעל הזיז התחתון. אלא בקו הלחסון זה שניתן להעמיד סולם מזיז לזיז בשבוע. שתי חצרות שמחיצה מפרידה ביניהם והעמידו סולמות משני הצדדים, הרי זה כאילו יש פתח ביניהם והם יכולות לערב עירוב חצרות זו עם זו. כמו כן הם הקימו משני עברי המחיצה כעין במה, שמחוברת לקרקע וכל אובי שהוא, ולא מרחק של פחות משלושה טפחים מהמחיצה, אם השטח של כל במה הוא 4x4 תפוחים, וההפרש הגובה שביניהם לראש המחיצה הוא פחות מ3 תפוחים, אז גם שם כאילו שיש פתח בין החצרות, ולדעת רוב הראשון, אם מספיק בזה שהפרש הגובה ביניהם לראש המחיצה יהיה פחות מ10 תפוחים. שאת הדחק אפשר להקל. לכל הדעות, באופן הזה, אם הוקמה במה רק באחת החצרות, עתיר ערוב חצר וסמני חצר, להעביר חפצים מהבית לראש המחיצה ולהפך. אז נחזור בקצרה מה שלמדנו אתמול, שתי חצרות שמחיצה מפרידה ביניהן, והם יהיו סולם משני צידי המחיצה, באופן שאפשר לעבור מחצר לחצר בקלות, הרי זה כאילו יש פתח בין החצרות, הן יכולות לערב עירוב חצרות אחת עם השנייה. ואם רוחב ראש המחיצה הוא פחות מ4 צפחים, צריך שלא יהיה בין הסולמות שמשני עברי המחיצה מרחק אופקי של יותר מ3 צפחים. סולם לא נחשב כפתח חלק שרוחבו לפחות 4 צפחים, כי רוחב המינימלי שנדרש לפתח בהשלבה העליונה מגיע עד לטווח שפחות מ3 צפחים בראש המחיצה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר מה שלמדנו, שתי רישוי סיוכי, שמותר להעביר חבצים מאחת לשנייה, למשל עם אסור וחצרוס, רשות סורבים עוברת ביניהם, מותר לזרוק חבצים אחת לשנייה דרך האוויר שמעל רשות סורבים, בגובה שמעל לסור תפוחים, שזה יקוים פטור. לכן, אם שתי הרשויות הן משני עברי רשות סורבים, מותר גם להושיט חבצים אחת לשנייה. אבל אם שתי הרשויות הן בצד אחד של רשות סורבים, למשל שתי מרכוסות שבלטות מרשות סורבים זו בצד זו, וביניהם מפריד אוויר שתחתיו רשות סורבים, זה כבר עשו מדורייס לאדם שעומד רשות סורבים, להושיט חבצ לאדם שעומד רשות סורבים אחרת, גם מעל לסור תפוחים. בצורה הזאת הושיטו הלוויים את הקרשים זה לזה, מגלה לעגלה. עבודת המשכן שאימנו נלמדות למתת מנחות האסורות לשנות. ולחלקו הפויסקים, אם האיסור מדורייס הוא גם כשהוא לא משיטה חבץ לאדם אחר, אלא משיטו אותו ומניח אותו ברשות האחרת. וגם דעת המקילים, זה יהיה אסור מדרבנן. דף היותן עוד בבלי, מתי לא נותנים לכהן את הבכור? באיזה מסכת נקראת בחירתה? כיצד ייתכן שאסור לתת תרומה לכהן? על כך ולא נשים העניינים, אם לא אדם בסכת חוי רס, דף קוסמו. ולקראת סיום החפיצים בחיים רבו ישי, חופץ חיים יומי. אחד התנאים שנדרשים להתר, לספר רכילוס לתועלת, הוא שלא ישתקרה על ידי הרכילות נזק לאותו אדם יותר מה שמגיע לו בדין תורה. חיים הביא דוגמה לזה, שהמספר יודע על החבר שלו שהוא יקבל את הסיפור כבד גמורה. ועל סמך זה יבטל את העסקה, באופן כזה הוא אומר, למרות שהם היו שני עדים, שמעידים על הסיפור בבייזין, היה מותר לו לבטל את העסקה, אבל כאן, כמעט שהסיפור מתבסס, על פי יד אחד מלבד, שלפי דין תורה, יהיה אסור לו לחזור בו, ואם כן, אם כן, בגלל הרכילוס נגרן הנדון איזה כיותר מאשר המגיע לו. בדין תורה, ומביאים בבירור סוף עם כמה נדונים בעניין הזה. האם אותר לאדם מסתלק משותפות על סמך משהו שם מאדם אחר? אז בנטיפחיים כתב שכשלא קבעו זמן מתי תימשך השותפות, אז הוא רשא להסתלק, הרי כתוב בשולחן ערוך שכשלא קבעו זמן, כל אחד יכול לברר אותה שירצה. אם כן, אין בהפסקת השותפות, זה הפסד שבאיזה לא הם מבצעים, אלא רק מניעת רווח. אדם שהתבקש לעבוד, לעקוב אחר פועלים בעבודה, ולדווח אם עובדים כהוגן, דעת הגיר שלא שוב שמותר לו לדבר, גם אם פוטרו אותם עובדים בגלל הדברים שלו. גם אם לא נתמנה להפקח, דעת רבנוזרי, שמותר לספר על פועל שעבד רק חלק מהזמן שזכו אותו לעבוד, אפילו שעל ידי זה יעקב המעביד חלק מהמשכורת. כשהוא בבייזדין לא מוציאים מהמעביד ממון, תורמון הזה מספק, בגלל שהוא מוחזק בממון. וזה, אם יש לו ראיה או סיבה, לחשוב ולהסתפק שהוא לא עבד בשעות מסוימות, שאם לא כן, אי אפשר לסמוך על אל אחד למנוע מתשלום שהוא חייב. לכן גם עובד הוראה שיש לו מפעל, עובד שרואה שיש במפעל פועלים מיותרים, דעת הרב נמנצל, חייב לדבר על ההנהלה הזה משום אשר בסבי זה. אפילו שבגלל זה יפטרו חלק מהם. ובמשך הם מביאים ציורים. טוב, בוא נראה מה יביאו במשך. אז אמרנו שחייב לדווח, שחייב לדווח להנהלה על עבוד שבא סבאית, אפילו אם יפטרו. ובהמשך משמע, שאם ההנהלה יכולה לשים לב בעצמה, שם הוא לא צריך לספר. הוא הוסיף שכמו אחרת ודאי צריך לדווח לבעד קשר של ציופים בחותמות שלהם. ניסור נהג אוטובוס שמרמה אל הנהלת החברה, דעת הרב סילמן, דעת הרב סילמן שמותר, כיוון שהדבר הזה, כשאין אפשרות לבית דין לטפל בו, אפשר למסור אותו אפילו לערכה. עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, היום זה היו צייד של הגוין רב זונגל קרויזר, זכר צדיק לברכה, בא לו רחמו. בספר זוהרי חמה מספר שם שבשכונתו של רב זונגל היה גר אדם של אלן אינדיטרף ודאיטוי. והיה מטריד אותו בכל מיני סיפורים שונים ומשונים. אבל מה, רב זונגל היה מקשיב לו במתינות, כאילו שהיה מיוחד לשמירת רגעיו, נתן לנכון לבטל מהזמן שלו עבורו כדי לכבד אותו. השתדל להאיר פנים רבותיי, ולנהוג בכבוד לכל אדם, גם כלפי אנשים הפחותים ברמה מאיתנו, לפחות לפי מה שנראה לנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל סוג.